התוכנית שלפניכם משודרת בחסות החברים והשותפים של ארגון השירות של ג'ויס מאייר. אתם יודעים שאתם יכולים לשנות את רמת האושר שלכם, ואני יכולה לשנות את רמת האושר שלי פשוט על ידי כך שנלמד להתמקד במה שיש לנו ולא במה שחסר לנו? הערב אני רוצה לדבר על אכזבה מציפיות לא מציאותיות. אני רוצה שתחשבו מה הכוונה, כי אני אומרת לכולם כל הזמן, היו מלאים בתקווה. כלומר, שעליהם לצפות שאלוהים יעשה משהו אדיר בחיים שלהם. אז אני לגמרי בעד לחלום, בעד שיהיה חזון גדול לעתיד, בעד לצפות מאלוהים לעשות את הבלתי אפשרי, אבל אנחנו גוררים את עצמנו לאכזבה כשאנחנו מאמינים בדברים שאפילו הכתובים לא אומרים לנו שהם מציאותיים. מצאתי 10, אני בטוחה שיש אפילו יותר. אני באמת חושבת שהרבה פעמים, אם באמת יפתחו את הלב ותקשיבו, אלה לא אנשים שהופכים אותנו ללא שמחים. זה מה שאנחנו מצפים מהאנשים האלה. למשל, בזמנו הייתי מצפה מדייב שישמח אותי כל הזמן. ואחרי כמה שנים כאלה, אלוהים אמר, אולי תפסיקי להפיל על דייב את האחריות לאושר שלך? קדימה, ואולי יש מישהו כאן שעושה את זה גם? אתם כועסים בגלל שמישהו שנמצא במערכת יחסים איתכם לא משמח אתכם. אבל אולי אתם צריכים לקחת אחריות על האושר שלכם ולהחליט להיות שמחים באדון? אנחנו חייבים לקחת אחריות על הדברים שלנו. אז זה באמת הוריד מסע כבד מהכתפיים של דייב, כשסוף סוף הפסקתי להיות תלויה בו. יש אנשים שמצפים מאחרים לגרום להם להרגיש טוב כלפי עצמם כל הזמן. ואתם יודעים, זה יכול פשוט להתיש. זאת אומרת, אם אתם תמיד תלויים בהם, שידאגו שאתם תמיד בסדר ומרגישים טוב כלפי עצמכם, בסופו של דבר אתם מתישים אותם. הם לא ירצו להיות איתכם במערכת יחסים יותר, אז כשאתם יודעים מי אתם במשיח ואתם מרגישים טוב כלפי עצמכם, אתם לא שמים על הכתפיים של אף אחד אחר את העול הזה, וזה גורם למערכות יחסים להיות בריאות ושלמות. רק כמה הערות פתיחה. אנחנו לא חיים את החיים שלנו בפסגה. וככל שנפנים את העובדה הזו, נהיה מוכנים יותר לחיים האמיתיים. אתם מבינים, אפילו שאני מאמינה שצריך חלומות גדולים, עלינו גם להתכונן לחיים האמיתיים. יש לנו רגעים שבהם אנחנו נהנים, ואלה הרגעים שבהם אנחנו כאילו בפסגה של החיים. אבל כולנו יודעים שאת רוב החיים אנחנו מבלים בחיי יומיום רגילים. נכון? חשבתי על זה קצת, וזה די מעניין. אתם יודעים, אנחנו רוצים להתלהב כל הזמן, ואנחנו רוצים חיים מרגשים כל הזמן, אבל אני שומעת אנשים אומרים, וגם אני מרגישה ככה, כאילו אחרי חג המולד וראש השנה יש לכם זמן ארוך שבו הכל קצת משתנה, ורוב האנשים יאמרו, אני שמח לחזור קצת לשגרה נורמלית. אז בעצם, אנחנו כן אוהבים את החיים הרגילים שלנו. אבל אנחנו צריכים את מה שאני מכנה התבלינים של החיים, תוספת של דברים קטנים פעם ביום הולדת, שמלה חדשה, חופשה. אנחנו צריכים דברים שקצת יעוררו אותנו וישנו את השגרה. אבל אם להיות כנה אתכם, רוב החיים שלנו זה לקום בבוקר וללכת לישון, לקום וללכת לישון, לקום וללכת לישון, ללכת לעבודה, לנקות את הבית, לראות מישהו מלכלך אותו, לנקות אותו שוב, ללכת לקהילה, ללכת הביתה, ללכת למכולת, לאכול, לנקות את הבלגן, נכון? רוב חיי היומיום שלנו הם פשוט. אז אני חושבת שאפשר לשחק משחק נהדר עם השטן. לראות איך הוא מנסה לגרום לנו לאבד את השמחה שלנו ולא לתת לו. כי יותר מכל דבר אחר, האויב לא רוצה שנהיה שמחים. אם העולם היה מלא במאמינים מאושרים, אז הרבה יותר אנשים היו רוצים להיות כמוהם. אמן? יוחנן י' 10, אין הגנב בא אלא לגנוב ולהרוג ולהשמיד. אני באתי כדי שיהיו להם חיים ושהם יוכלו ליהנות מהם. לא רק שיהיו לכם חיים, אלא שתיהנו מהחיים. וזה אומר שאנחנו חייבים ללמוד ליהנות מחיי היומיום הרגילים. לנקות את הבית, לעשות כביסה, להחליף את השמן באוטו, לשבת בפקקים. ובאמת, כשיש לנו מערכת יחסים הדוקה, עמוקה ונכונה עם אלוהים, זה אפשרי. זו בדיוק הכוונה בשמחה באדון. היינו פשוט להבין שלא כל יום יהיה יום מרגש. יכול להיות יום טוב, אבל שלא חייב להיות מרגש או מלהיב. ולמען האמת, אפילו אנשים שהולכים לקהילה בימינו, ואני לא מנסה לפגוע באף אחד, אבל אנשים שעומדים כאן מרגישים את זה. הרבה פעמים אנשים מצפים שיבדרו אותם כשהם הולכים לקהילה. וזה כל כך רחוק ממה שאתם אמורים להרגיש כשאתם באים לשם. ואנשים כאן על הבמה, מהמוסיקאים וצוות ההלל, עד למורה וצוות התקשורת, לא משנה מי, אנחנו לא אמורים להרגיש כאילו אנחנו חייבים להיות צוות הווי ובידור. אנחנו כאן כדי לומר דברים שישנו את החיים שלכם וישחררו אתכם ויעזרו לכם לעבור את השבוע הקרוב עם חיוך על הפנים. אמן? החיים שיש לכם הם החיים שיש לכם. וזה שתשנאו אותם לא אומר שתקבלו חיים חדשים. הפסיקו לברוח ממה שיש לכם בחיים, ולימדו איך לאמץ אותם ולענות איפה שאתם נמצאים עכשיו. כמה פסוקים על סביות רצון. שאול כתב לתימותאוס ואמר, ואומנם חיי חסידות המלווים מסתפקות עצמית, רווח גדול הם, שהרי מאומה לא הבאנו עמנו לעולם, וידוע שלא נוכל להוציא ממנו מאומה. עכשיו אנחנו קוראים את הפסוק הזה, ואני רוצה שנפרש אותו לרגע. אתם יודעים, הגעתם אל העולם מרומים, ובטח תוך זמן קצר מישהו עטף אתכם בשמיכה קטנה, או הלביש אתכם באיזו תלבושת קטנה. הבן הצעיר שלי נולד כמה שעות לפני ערב חג המולד. הם הלבישו אותו בחליפה אדומה של סנטה קלאוס ומצנפת. אז הגעתם לעולם בלי שום דבר, ומהר מאוד מישהו נתן לכם משהו. בגדים ללבוש. וכשאתם עוזבים את העולם, מישהו אולי ילביש את הגוף העירום שלכם בחליפה או בשמלה האהובה לכם. אבל כל מה שיש לכם, שום דבר לא ממשיך איתכם הלאה. שום כלום. אני רוצה שתחשבו על זה. אני תוהה כמה אנשים הרסו מערכות יחסים בגלל שהם היו עסוקים מדי בלנסות להרוויח כסף. הרבה פעמים אנחנו שומעים על אבות שאפילו אומרים, אני בסך הכל עשיתי את זה עבור המשפחה שלי. רציתי שיהיה להם הכל. ואז הילדים שלהם גדלים, ואין להם בכלל מערכת יחסים איתם, בגלל שכל מה שהילדים שלהם רצו זה אותם. הם רצו את הזמן שלהם. רוב הסיכויים שהם בכלל לא רצו את הכסף שלהם. רובכם יודעים מי זה טומי ברנט, ואתם יודעים, הוא מבשר שמסתובב בכל העולם, וכל חייו הוא היה עסוק מאוד. אבל שני הבנים שלו, אחד מנהל את הדרים סנטר בפיניקס, והשני מנהל את הדרים סנטר בלוס אנג'לס. והם משרתים את האדון, ובאמת, זאת משפחה נהדרת. אבל הילדים שלו סיפרו איך לא משנה איפה הוא היה ברחבי העולם, אם היה להם משחק כדורגל או משחק כדורסל, או לא משנה מה, הוא היה טס חצי עולם להיות במשחק שלהם, ואז היה חוזר למקום שבו הוא עבד. וזה מה שבונה מערכות יחסים, זמן. ואני אגיד לכם את האמת, יותר קל לי לתת למישהו כסף מאשר את הזמן שלי. קראתי את זה לפני כמה ימים, אנחנו, אמריקאים, הם האנשים העסוקים ביותר על פני האדמה. ואני רוצה לקחת רגע לפרש את זה ולגרום לכם לחשוב על מה שאתם עושים. אתם יודעים, אתם יכולים לעבוד קשה יותר ולא לשים לב למערכות היחסים שלכם כדי שיהיה לכם עוד קצת כסף ובית קצת יותר גדול ומכונית קצת יותר משוכללת ועוד כמה בגדים והנעליים האלה ומה שזה לא יהיה, וזה בסדר. אני לא אומרת לכם לא ליהנות מהדברים האלה. אתם יודעים, אני אוהבת דברים, אבל דבר מעניין קרה לי. ככל שאני מתבגרת, כך דברים יותר מעצבנים אותי. זאת אומרת, אני פשוט מקווה. אני מתכוונת לכתוב ספר על איך להזדקן בכבוד. והכותרת שלו תהיה להזדקן מבלי להתבלות. משום שאתם בכלל לא חייבים להתבלות, אבל כולנו נזדקן. ואני אומרת לכם שכשתגיעו לגיל שלי, ואני לא מסתירה בת כמה אני בת 75, כשתגיעו לגיל שלי, כשתגיעו לגיל שלי כבר יהיה לכם כל כך הרבה ניסיון בחיים ללמוד ממנו. ותלמדו מה חשוב ומה לא. ואני יכולה פשוט לומר לכם, מערכות יחסים טובות ויציבות, בייחוד במשפחות שלכם, זה הדבר היקר ביותר שיש לכם. ואתם רוצים לעשות הכל כדי לשמור עליהן בריאות. אמן? אז לא הבאתם כלום איתכם לעולם? ואתם יוצאים ממנו בלי שום דבר. אני יודעת שהמצרים היו קוברים את המיתים שלהם עם הרבה מאוד מהדברים שלהם בארון, אבל לא אכפת להם משום דבר אחרי זה. בפיליפים ד' 11 עד 13 שאול אומר, אינני מדבר מתוך מחסור, למדתי, תגידו כולם, למדתי, להסתפק במה שיש לי בכל מצב. אני כל כך שמחה ששאול כותב לנו שהוא למד דברים. הוא לא ידע הכל בתחילת הדרך, ואני תוהה איך הוא למד לבסוף להיות מסופק. ונאמר בהמשך, הכל אני יכול בעזרתו של הנותן בי כוח. אבל לפעמים אנחנו מוצאים את הפסוק הזה מהקשרו וגורמים לאנשים להרגיש שהם יכולים לעשות את כל מה שהם רוצים, וזה לא מה שנאמר בפסוק הזה. הוא אומר שהוא יכול להיות במצב של מחסור או במצב של שפע ועדיין להיות שבע רצון בכל מצב. אני יכול להיות בכל מצב בעזרתו של ישוע הנותן לי כוח. אז אחד הדברים שאלוהים רוצה שנעשה זה לשאוב ממנו את הכוח להמשיך להיות אותו הדבר, לא משנה מה קורה בחיים שלנו ולאילו נסיבות נקלענו. קדימה עכשיו, זו בגרות רוחנית. להיות אותו הדבר, מתוקים, אוהבים ושמחים, לא משנה מה. אני אלך לדבר עם האנשים שם. אתם כאן לא... קדימה, אתם לא חושבים שיציבות צריכה להיות המטרה שלנו? ואתם יודעים, בשבוע שעבר היה לי מבחן. לא עברתי אותו ואני אצטרך לעשות אותו שוב, אבל זו צריכה להיות המטרה שלנו, בגלל שבאמת, כל מה שהשטן מנסה, לא אכפת לו מהתוכניות שלכם, הוא רק רוצה לגרום לכם להתעצבן. בגלל שכשאנחנו מתעצבנים, אנחנו אומרים כל מיני דברים שאנחנו לא מתכוונים אליהם, ואנחנו מחליטים כל מיני החלטות לא נכונות, וזה פשוט פוגע בעדות שלנו, ואנחנו תמיד מצטערים על זה שהתנהגנו כך אחר כך. אז אני רוצה להזמין אתכם לשחק איתי את המשחק שאני משחקת, ולראות כמה פעמים אתם יכולים להרגיז את השטן בכך שתישארו יציבים. אתם יודעים מה דייב תמיד אומר? נגיד משהו קורה שהוא לא ציפה לו, אז הוא פשוט יגיד, זה לא מרשים אותי, שטן. למשל, בבית שלנו יש לנו חצר עם שער חשמלי קטן לחנייה. והיו לנו בעיות עם השער החשמלי הזה, אז הזמנו חשמלה לתקן את השער במחיר גבוה יחסית. אבל הוא כנראה חיבר משהו לא טוב, אז כשדייב נכנס עם הרכב שלו דרך השער, השער נסגר בחצי הדרך על הרכב שלו, תוך כדי שהוא נוסע. אז עכשיו על צד אחד של הרכב יש לו שריטה ענקית, וגם אנחנו צריכים לשלם למישהו לתקן שוב, וזה לא זול בכלל. ואתם יכולים לומר, אתם יכולים להתרגז, או שאתם יכולים להגיד, אתה יודע מה, שטן? זה לא מרשים אותי. כי אתם יודעים מה? הנה השורה התחתונה. הוא יהיה חייב לתקן את הרכב, ויעלה כמה שזה יעלה. אז להתעצבן ולהתרגז לא ישנה שום דבר בחיים שלנו. זה רק יהפוך אותנו לאומללים. אז אם אתם רוצים ששנת 2019 או 2020 תהיה טובה, מאוד טובה, בואו נחליט להפסיק להתעצבן על כל הדברים הקטנים האלה שלא הולכים בדרך שלנו. ונהיה קצת יותר מציאותיים. ונבין שאין חיים מושלמים, אין אנשים מושלמים, אין קהילה מושלמת, אין עבודה מושלמת, אין חבר מושלם, אין אף אחד שיכולתם להתחתן איתו שיהיה מושלם. אתם יכולים להיפטר מבן הזוג שיש לכם עכשיו, אבל יהיו לכם יותר צרות עם הבא. אז אם יש לכם בן זוג שאיכשהו כבר מאומן, תשמרו עליו ותשגיחו עליו. אמן? תראו, אני חושבת שאיפשהו בדרך, שאול שינה את נקודת המבט שלו. הוא החליט להסתכל על הדברים בצורה קצת שונה. אז כשדברים כאלה קורים, מה דעתכם פשוט להסתכל על זה ולהגיד, זה פשוט השטן מנסה להרגיז אותי? אתם יכולים להגיד את זה איתי? זה פשוט השטן מנסה להרגיז אותי. הייתי שם ועשיתי את זה כבר, לא תודה. אני לא אבד את השלום שלי, אני לא אבד את השמחה שלי. קודם באספה מישהו דיבר על לשמור על השלום שלנו. משום שלהתעצבן לא ישנה שום דבר. הנה סיפור מתוך החיים שלי לפני הרבה הרבה שנים, נגיד אולי לפני איזה 30 שנה, כשרק התחלתי לנסות ללמוד את העקרונות האלו. כל פעם שמשהו לא הלך בדרך שלי, הייתי מתעצבנת. ולא הייתי מהאנשים האלה שמתעצבנים בשקט. לא הייתי מהאנשים האלה שיכולים להיות נסערים מבפנים, ואתם יודעים לשמור את זה לעצמם. אם לא אהבתי משהו, כל הבית היה יודע שאני לא אוהבת את זה. וזה היה אז בימים שמשפחות עדיין היו אוכלות כל ערב יחד. ארוחת ערב הייתה משהו רציני. הקדשתי הרבה זמן לבישול, דייב היה חוזר הביתה בסביבות השעה 5:30, והיינו אוכלים לקראת 5:45. היו לנו 4 ילדים, ודייב ואני, כולנו סביב השולחן. אתם מגישים את הארוחה לשולחן, ועבדתם כל כך קשה, וזה שם. ואני לא יודעת אם עדיין אפשר למצוא כאלה, אבל השולחנות אז היו יכולים להתפרק לשניים. היה מעין חריץ במרכז השולחן, ויכולתם לפתוח אותו ולשים קרש הרחבה כדי שיתאים ליותר אנשים. ואז בכל ערב, אבל ממש בכל ערב, בזמן הארוחה, מישהו היה שופך משהו, משקה כלשהו, ותמיד המטרה הייתה לנקות את זה מהר לפני שזה מגיע לחריץ בשולחן. כי כולנו ידענו שבחריץ יש דברים. אתם יודעים, דברים. ואז הייתי אומרת, או לכל השדים והרוחות, אי אפשר לאכול פעם בלי שמישהו יעשה בלגן. מישהו מכיר את הסצנה הזו? והייתי ממהרת לנסות לתפוס את הזרם, ואם לא הצלחתי לפני שזה הגיע לחריץ, הייתי צריכה לזחול על הרצפה מתחת לשולחן ולנסות לנגב את זה, ולנגב את הרגליים של השולחן, והילדים בועטים לי בראש ובוכים, אתם יודעים? לילה אחד שמעתי את אלוהים אומר לי חד וברור, ג'ויס, את צריכה ללמוד לזרום. כי כל הקעה שלך לא יגרום לחלב הזה לזרום חזרה במעלה השולחן, חזרה לקוס ממנו הוא נשפך. אז למה שלא פשוט תנקי את זה, תמשיכי להיות בשלום ותהני מארוחת הערב? מישהו כאן היה צריך לשמוע את זה הערב? אתם יודעים כמה אנרגיה צריך כדי ממש להתעצבן? כמות שיכולה להספיק ל8 שעות עבודה. אני מתכוונת ברצינות ממש להתעצבן ואז לנסות להירגע, ואז כל האשמה שאתה מרגיש על שעשית מעצמך צחוק, זו פשוט עבודה קשה. אז פרספקטיבה זה דבר חשוב. לא משנה כמה המצב שלך קשה עכשיו, הוא תמיד היה יכול להיות יותר גרוע. ומה שאנחנו צריכים ללמוד לעשות זה להודות לאלוהים שהדברים לא גרועים כמו שהם היו יכולים להיות, ולא להתעצבן כל כך על דברים שקורים. חברה שלי פעם אחת ישבה בסירה בזמן שייט, והיה לה מין סוג של כיסא נוח משופצר שהיא ישבה עליו בסירה. היא קראה והתפללה מתוך תהילים צדיק א' שהמלאכים ניסו אותה על כפיים וכל זה. הסירה עלתה על גל גדול והיא נפלה אחורה וקיבלה מכה בראש. ומיד התחילה, טוב, אני לא מבינה, התפללתי ממזמור צדיק א' ואני לא יודעת למה קיבלתי מכה בראש. ומיד אלוהים אמר, את לא מתה, נכון? נמשיך הלאה. אתם יודעים מה? כמה מכם יכולים ללכת היום הביתה ולשנות את החיים שלכם רק על ידי כך שפשוט תחליטו לשנות את איך שאתם מסתכלים על חלק מהדברים שקורים לכם. אמן. אתם יודעים, רוב האנשים שמתגרשים, מתגרשים בגלל שהם ממוקדים במה שבן הזוג שלהם עושה לא טוב, עד שהם כבר לא רואים את הדברים שהם אהבו בו כשהם רק התחתנו. לא כך? אתם רוצים שאנסה בדרך אחרת? אוקיי, צפיתי בעוד סרט. והוא נקרא משהו על הזדמנות שנייה, חג מולד בהזדמנות שנייה או משהו כזה, לא יודעת. אז היה איזה זוג שהתחתן והם פשוט שמחים, 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 הם מעריצים זה את זו, הם ממש מאוהבים, ואחרי איזה 4 שנים, היא לא יכולה לסבול אותו יותר. הוא מבולגן, הוא כזה, והוא ככה, והוא לא כזה, והוא לא ככה. אז בדרך לעורך דין להגיש בקשה לגירושין, היא מעורבת בתאונת דרכים, ונפצעת, ויש לה אמנזיה. היא לא זוכרת את בעלה. ואז היא צריכה לפגוש אותו שוב מחדש וללמוד שזה בעלה. והיא חושבת, זה אחלה בחור. היא אוהבת בו את זה וגם את זה, ואז היא אוהבת בו עוד משהו. ואני יודעת איך זה ייגמר, כלומר, אני יודעת שבסוף היא תקלוט שהיא התמקדה בדברים הלא נכונים. אתם יודעים שאתם יכולים לשנות את רמת האושר שלכם, ואני יכולה לשנות את רמת האושר על ידי כך שפשוט נלמד להתמקד במה שיש לנו, ולא במה שחסר לנו. אני לא יודעת מה איתכם, אבל כששמעתי את הדבר הספציפי הזה לראשונה, שאלה הציפיות שלנו שהופכות אותנו לאומללים, זה עזר לי מאוד. משום שהבנתי שהרבה פעמים אנחנו מצפים מאנשים לעשות דברים, וזה אפילו לא נמצא בראש שלהם. רק משום שאתם יכולים לעשות משהו, זה לא אומר שאתם צריכים לצפות ממישהו אחר לעשות את זה, בגלל שאולי הם בכלל לא מכוותים באותו האופן. וזה די חסר תועלת לצפות ממישהו להיות מישהו שהוא לא. אמרתי, זה די חסר תועלת לצפות ממישהו להיות מישהו שהוא לא. זו הסיבה שאתם צריכים להתמקד במה שאהבתם בהם בהתחלה. דייב מדיח כלים וזה מכסה על הכל. למרות שהוא שבר את אחת הכוסות האהובות עליי אתמול בערב. אנחנו עדיין מדברים על זה. להיות שבע רצון לא אומר שאנחנו אף פעם לא רוצים שינוי. אבל משמעות המילה ביוונית, להיות שבע רצון, חושפת לנו שכששאול אומר שהוא מסופק, הוא למד איך להיות מסופק. ובין אם הוא היה במחסור או בשפע, הוא היה מסופק. בתרגום המורחב כתוב מסופק עד לנקודה שהוא כבר לא עצבני או מוטרד. זה לא אומר שהוא לא רצה שינוי. ברור, אנחנו רוצים שינוי. זה לא אומר שאנשים אחרים לא עושים טעויות. אבל מה שאני מנסה להגיד זה בואו ונהיה נבונים מספיק ונחסוך לעצמנו הרבה לחץ והרבה אנרגיה על ידי כך ש... בואו פשוט נראה כמה דברים השטן יכול לזרוק לעברנו ואנחנו עדיין נשאר יציבים. אני חושבת שזה יהיה המשחק הכיף ביותר לשחק. נעשה מה שרק תרצה, שטן, אני אשאר שמחה. החיים לא תמיד יהיו כמו שרציתם, אבל אתם עדיין יכולים להיות מאושרים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להפסיק לחשוב על מה שאין לכם, ולהתחיל להתמקד בתקווה שיש לכם במשיח.